שבת, פרשת וירא. השבת היא בין ברית המילה של אברהם אבינו בשבוע שעבר לברית המילה של יצחק אבינו השבוע, בין היהודי הראשון שנימול אברהם אבינו לבין היהודי הראשון שנימול לשמונה ימים. ומעניין הוא שישנם מצוות בתורה שהמצווה נקראת מצווה, מצוות צדקה, מצוות שילוח הקן, אבל יש מצוות שנקראות ברית, ברית מילה. השבת עצמה היא גם כן ברית, וההבדל הוא, אומרים חז"ל, מצווה שנקראת מצווה, פירוש הדבר, המצווה פועלת, מהירה, עושה, יוצרת, במסגרת המצווה, שנעשית כראוי. אבל מצווה שנקראת ברית, יש לה השפעה על כל שאר המצוות, על כל שאר 612 מצוות. ולכן אומרים חז"ל שברית בגימטריה 612. מצווה שמשפיעה על כל יתר המצוות. ומילה זוהי מצווה שנקראת בשם ברית. אז ננסה בסייעתא דשמיא היום להבין את המשמעות של מילה, וכמובן איך הדברים יורדים ומגיעים עד אלינו, מבחינת מעשה אבות, סימן בבנים. ונפתח בצורה הבאה. הפרשה פותחת, וירא אליו השם אלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. כותב על כך רש"י, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם, לבקר את החולה, ביום השלישי למילתו, בא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו, איכן זה היה באלוני ממרא? למה שם? כי ממרא נתן את העצה על המילה, לפיכך נתגלה אליו הקדוש ברוך הוא בחלקו של ממרא. הכוונה היא, לאברהם אבינו היו שלושה חברים, הנר אשכול וממרא. אומר להם אברהם, בורא עולם ציווה אותי על מילה, מה דעתכם? אומר לו הנר, בשום פנים ואופן אל תמול את עצמך, זה שיגעון, אתה תמות, אתה מבוגר, אתה בגיל 99, אל תעשה את זה. אומר אשכול, למות לא תמות, כי הרי בורא עולם ציווה, אז בטח הוא ישאיר אותך חי, אבל מרגע זה ואילך, כל הדורות הבאים שימולו את עצמם, כהמשך למילתו של אברהם אבינו, אומות העולם ידעו מי יהודי ומי גוי, ויהרגו את כולם, אז לא יהיה לך עתיד. אל תמול את עצמך. בא ממרא אומר לאברהם, תקשיב טוב, אל תמרא את פי השם. תעשה מה שהוא רוצה, רק טוב, ברכה ושמחה יהיה לך מזה. ושמע אברהם בקולו של ממרא, ולכן בורא עולם מתגלה לאברהם, ביום השלישי של מילתו, באלוני ממרא. בחלקו של ממרא, שהיה זה שנתן את העצה לאברהם, כן, תקשיב לבורא עולם, תמול את עצמך, רק טוב וברכה יהיה מזה. ואז נאמר בפסוק לאחר מכן, וישא עיניו היער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. כותב רש"י, למה שלושה? אחד לבשרת שרה, אחד להפוך את סדום, ואחד לרפות את אברהם, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. ודברי חז"ל אלו שרש"י מציין, מביאים אותנו למספר שאלות. ראשית, מה היה הצורך לשלוח את המלאך רפאל לרפות את אברהם, שהוא המלאך האחראי על כל רפואת העולם? הרי אברהם לא חולה. אברהם חלש, אברהם עייף אחר מילתו, אבל הוא לא חולה. הוא מינן שהוא לא חולה, כי הוא רואה שלושה אנשים והיה רץ לקראתם. אם הוא רץ לקראתם במרום גילו, הוא ודאי לא חולה. אז מה הצורך של התנו הראשונה? מה הצורך היה לשלוח את המלאך רפאל, הממונה על כל הרפואות, לרפות את אברהם, כאשר אברהם הוא לא חולה? הוא חלש, אבל לא חולה. שאלה נוספת, רש"י מציין, מדוע שלושה? כי אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. ממשיך רש"י וכותב, ורפאל שריפא את אברהם, הלך משם להציל את לוט. קשה מאוד, הרי אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. כותב הרמב"ן, שאין זה שתי שליחויות, כי היה במקום אחר, ונצטווה בו, אחר כן. זאת אומרת, שליחות אחת הייתה לרפות את אברהם, אחר כך הלך רפאל לכאן שהלך, וקיבל שליחות חדשה, להציל את לוט. או, הסבר נוסף, כותב הרמב"ן, ששתיהן להצלה. לחזק את אברהם, יש בזה הצלה מסוימת, וכמובן להציל את חיי לוט, זה הצלה גמורה. אז זה בעצם פעולה אחת. זה בעצם שליחות אחת. כך מסביר לנו הרמב"ן. ושאלתנו השנייה היא, מה כל הדיון הזה? אין מלאך עושה שני שליחויות, זה שליחות חדשה, ועוד שליחות, זה שליחות אחת ארוכה. לבורא העולם יש הרבה מאוד מלאכים. יכל היה לשלוח ארבעה מלאכים. אחד לרפות את אברהם, אחד לבשר לשרה שבשנה הבאה יהיה לבן, אחד להחריב את סדום, והרביעי להציל את לוט. אז לא היה מקום לכל הדיון הזה. אז אם בכל זאת, חז"ל מלמדים אותנו, שרפאל, הוא הולך להציל את לוט, דהיינו, שרק הוא יכול ליצור פה הצלה. מלאך אחר לא יכול לעשות מה שרפאל עושה. שאלתנו השנייה היא, מדוע דווקא רפאל הוא זה שהולך להציל את לוט? ולכן, או שזה שליחות חדשה, או המשך השליחות שהוא ריפא את אברהם. למה דווקא רפאל? יש הרבה מלאכים. כל מלאך יכול לעשות את רצון הבורא. לא, לא, רק רפאל יכול להציל את לוט. מדוע? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה. סוף הפרשה עוסקת התורה בעקדת יצחק. ועל העקדה נאמר, ויבוא אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים. המזבח שבנה אברהם בהר המוריה, הוא מזבח מספר 4 בחיי אברהם. המזבח הראשון, תחילת לך לך, שבוע שעבר, אברהם מגיע, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו, מזבח ראשון. מזבח שני, ויעתק משם מערה מקדם לבית אל, ויתועלו בית אל מים והים מקדם, ויבן שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. מזבח שלישי, לוט נפרד מאברהם, הולך לסדום, לאברהם נאמר, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם, שמתי את זרעך כעפר הארץ וכולי, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, שלך, לא נאמר לו איפה, ויעל אברהם, ויבוא ואשב בלוני ממרי אשר בחברון, ויבן שם מזבח להשם. הנה לנו כל המזבחות שבנה אברהם. הראשון בשכם, השני בין בית אל ובין אי, השלישי בחברון, הרביעי בהר המוריה. אם נשאל את עצמנו, מהו המזבח הכי חשוב? אני מאמין שכולנו נאמר את אותה תשובה, המזבח בהר המוריה. שם הייתה עקדת יצחק, שם היה הניסיון הגדול והאדיר של אברהם אבינו, אבל בחז"ל רואים שהמזבח החשוב ביותר של אברהם אבינו היה המזבח השני, שהוא בנה בין בית אל ובין האי. ולמה? כי זה המזבח היחיד שאברהם אבינו חוזר אליו. המזבח היחיד שאברהם אבינו חוזר אליו. שהוא חוזר ממצרים. שפרו אומר לו, מה זאת עשית לי? למה לא ריגעת לי? כי אשתך היא. למה אמרת אחותי? ויקח אותה לי לאישה, ואתה הנה אשתך, כך ולך. גירש אותו. ואברהם חוזר לארץ. והיה לאברהם ממצרים, הוא ואשתו בכל אשר לו, ולא תימוענק בה, ואברהם כבד, המקנה בנף, בכסף ובזהב, והלך למסעיו, מנגב עד בית אל, וכולי, הוא מגיע עד המקום, אשר היה שם אוהלו בתחילה, בין בית אל ובין העי, אל מקום המזבח, אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. ויקרא שם אברהם בשם השם, המזבח היחיד שאברהם חזר אליו, זה המזבח בין בית אל ובין העי. וחזם מלמדים אותנו, לעולם, ישתדל אדם להתפלל מקום שהתפללו בו אבותיו. כל אחד גר בביתו, בשכונתו, בעירו, בארצו, אבל שיש הזדמנות להתפלל איפה ששמה והתפלל, או סבתא, אמא או אבא, יש עניין להתפלל שם. כי התפילות שלנו שם זה לא רק שלנו, זה מצטרף עם התפילות שהקדימו אותנו אבותינו ואבות אבותינו. אז יש עניין להתפלל מקום שהתפללו בו אבותיו. נו, אז תארו לעצמכם, אם היינו יודעים איפה אברהם התפלל במזבח שבין בית אל ובין העי, ודאי שכל יום היו שם מאות אלפי אנשים. מקום שהתפלל בו אברהם אבינו לבוא ולהתפלל, זה היה מעלה את התפילה שלנו מיידית למקום גבוה יותר. השאלתנו השלישית והאחרונה, מדוע המזבח החשוב של אברהם בין בית אל ובין העי, שזה המזבח היחיד שאברהם חוזר אליו, מדוע אין לנו מידע מדויק איכן המזבח? עד הרבה, היינו מתפללים שם גם, היה לתועלת מרובה, לחיזוק גדול. מדוע אין מיקום מדויק בין בית אל ובין העי? איפה בדיוק? לא כתוב. מה ההסבר לכך? אלה הם השאלות. בשיעת הדשמי הגדולה עד מאוד, נראה פה באמת דבר נפלא. עולם הבא בעולם הזה שלמדונו חז"ל. מדהים. וכמובן איך הדברים מתחבים מבחינת מעשי אבות, סימן בבנים. ובנו עם ישראל. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה הלכה ברית המילה באים, שלושה מלאכים. בדמות שלושה אנשים, כלשון הרמב"ן וראשונים אחרים, לבקר את אברהם, וכל אחד מבשר לו בשורה אחרת. בין המלאכים הגיע רפאל לרפות את אברהם. מה היה צורך לרפות את אברהם? הוא לא חולה. הוא לא חולה. הוא עייף, הוא חלש. והראיה שהוא לא חולה, הוא רץ להביא את האורחים. אז מה הצורך היה להביא דווקא את המלאך רפאל? שאלה נוספת. אותו מלאך רפאל הלך להציל את לוט. וחזל דנים ומסבירים שזה לא מלאך אחד עושה שני שליחויות, או זה המשך של השליחות הראשונה לרפות את אברהם, והחלק השני זה להציל את לוט, או זה שליחות לגמרי חדשה. אבל מה הצורך בכך? יש מספיק מלאכים לבורא עולם. למה לא ישלח עוד מלאך? לא, לא. רק רפאל יכול להציל את לוט בצורה הנכונה. למה דווקא רפאל? מלאך אחר לא יכול לעשות את זה אותו דבר. זוהי שאלתנו השנייה. ושאלה שלישית, מבין ארבעת המזבחות שבנה אברהם אבינו, המזבח בין בית אל ובין לעי, זה המזבח היחיד שאברהם חוזר ומתפלל שם. מתפלל. מה הוא מתפלל, אומרים חז"ל? שעתידים שם בניו להיכשל, כאשר אחן לוקח מהחרם בעיר יריחו, אחרי הניצחון הגדול בידי שמיים, ממשיכים להעי ומפסידים, כי אחן לקח מהחרם, יהושע הודיע, זה היה כיבוש העיר בשבת, מה שבת קודש להשם, כך כל יריחו כולה קודש להשם, ובכל זאת אחן לקח קצת תכשיטים, שעונים, מה שלקח, ולכן זה הביא להפסד בהעי, ואברהם התפלל שם, וחזל אומרים יותר, בגמרא בסנהדרין מ"ז, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שימלא יקדים אברהם תפילה לצרה שבין בית אל ובין העי, אף אחד לא היה נשאר מעם ישראל חס וחלילה. המזבח מאוד חשוב, לעולם התפלל אדם מקום שהתפללו בו אבותיו, חבל שלא יודעים איפה זה. מה היינו יודעים? כולם היו באים להתפלל שם לפחות מדי פעם ופעם. אז מדוע דווקא המזבח הכי חשוב, היחיד שאברהם חוזר אליו, המיקום מכוסה, לא ברור. מה הוא הסבר לכך? אלה הם השאלות. אני אלך לאט לאט, ונראה פה באמת בשיעת הדשמי הדבר מדהים. הגמרא אומרת במגילה בדף י' ז', תנה, 120 זקנים, ובהם כמה נביאים, תקנו 18 ברכות על הסדר. תפילה שמלווה אותנו יום יום, שלוש פעמים ביום, בימי החול. תפילת עמידה 18, תקנו אותה 120 זקנים ביחד עם נביאים שהיו ביניהם. והתקנה הייתה לא רק נוסח הברכה, אלא המיקום של כל ברכה. למה ברכה זו המספר שלה הוא כזה, ברכה זו המספר שלה הוא אחר. והגמרא מבארת לנו. מגיעים לברכה השמינית. אומרת הגמרא, רפואה בשמינית, רפאינו. היא הברכה השמינית בתפילת עמידה. אמר רבי, אחא, מתוך שניתנה מילה בשמינית, מצוות מילה ניתנה לנו בשמינית, ביום השמיני, שצריכה רפואה, לפיכך קבועה בשמינית. למה רפאינו היא הברכה השמינית? כי ביום השמיני, יום ברית המילה. והמילה צריכה רפואה. מה זאת אומרת המילה צריכה רפואה? ברוך השם, למעלה מ-99% מהתינוקות הנימולים, הם לא חולים? יש תהליך, אבל הם לא חולים, הם לא בסכנה? אז מה הכוונה שמילה בשמיני צריכה רפואה? מה הוא ההסבר לכך? למה מצמידים את תפילת רפאינו, הברכה השמינית, למילה שניתנה בשמיני? על פניו הדבר דורש ביאור. אין שם סכנת חיים. אז מה הצורך להצמיד את רפאינו דווקא למילה שניתנה בשמיני? עומק הגמרא הוא, בהבנת הגמרא, המילה רפואה יש לה מספר מילים נרדפות בלשון הקודש, ורק בלשון הקודש. דוגמה אחת למילה רפואה, מילה נרדפת לרפואה, נאמר בירמיהו, פרק למד, פסוק י' ז'. בורא עולם אומר לעם ישראל, אומר לנו, כי אלה ארוחה לך, וממכותייך הרפאך נאום השם. ארוחה, א' ר' ח' א', זה רפואה. בורא עולם מבטיח, כי אלה רפואה לך. דהיינו, ארוחה זה רפואה. ופה המקום לציין, יכול מאוד להיות שהרבה מאוד מאוד שנים, 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 לא מתכוונים לפירוש הנכון. כל חודש, בברכת החודש, אנחנו אומרים לפי חלק מהמנהגים, יהי רצון מפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתחדש אלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים, מה? ארוכים. מה אנחנו מבינים? חיים ארוכים. לא 2 מטר, אלא עד 120 שנה. זה ממש לא נכון. אין הכוונה חיים ארוכים עד 120 שנה. כי אם זאת הייתה הכוונה, הציר כתוב ותיתן לנו חיים ארוכים. ומה כתוב בכל הסידורים? חיים ארוכים. חיים ארוכים זה חיים של בריאות. אז אם לא חיוונו כך עד עכשיו, אז בברכת החודש, לחודש הבא, באילך, נכוון ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של בריאות. ומניין? כי זה לשון הפסוק. כי אלה ארוכה לך. זה מילה נרדפת לרפואה, ארוכה. א' ר' ח'. עוד מילה נרדפת לרפואה, באותו פרק בירמיהו למד, נאמר, כי כה אמר השם, אנוש לשברך, עם ישראל שבור, נחלה מכותייך, עם ישראל כל הזמן עם מכות, אין דן דינך למזור, אין מי שמרפא אותך, כנסת ישראל. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, רפואות תעלה אין לך. רפואה נקרא גם תעלה. תעלה? מה זה תעלה? כן? באנגלית תעלה זה כנל. C-A-N-A-L. מה פירוש הדבר? שמיעו דבר נפלא. בורא עולם ברא אותנו שבגופנו יש ורידים, ונס, ורידים, ויש עורקים, אורטוריס, עורקים. מה התפקיד של הורידים והעורקים? מערכת הדם עוברת בהם. ואנחנו כל פעם אומרים שאם ייפתח אחד מהם, או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. ברגע שכל המערכת של העורקים והורידים פועלים בצורה הנכונה, אז הדם זורם בצורה טובה, והאדם מרגיש בריא, חזק, עם אנרגיות. אבל שהתעלות האלו, חס וחלילה נסגרות, ייפתח או נסגר אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. מעניין, כותב לנו הרמב״ם, בפרק ה' בהלכות רוצח, דבר מאוד מעניין. להלכה, בא רופא, אומר לפלוני, אין מה לעשות, אתה מת תוך כמה חודשים. ירחם השם, חלה במחלה, מת כמה, הוא לא יחיה י' ב' חודש. ההגדרה הלכתית של אותו אדם, הוא נקרא טרפה. זאת אומרת, אם מישהו הרג אותו, הרוצח הוא רוצח נורא והיום, אבל בדי לא יכול לדון אותו למיטה, כי הוא נקרא שהוא הרג אדם מת, גברא קטילא קטל. כותב הרמב״ם, ההורג את הטרפה, אף על פי שהוא אוכל ושוטה ומהלך בשוק, הרי זה פטור, הרוצח מדיני אדם, רוצח גם הוא, פטור מדיני אדם, וכל אדם בחזקת שלם, וההורגו נהרג, עד שיאמרו הרופאים, שמכה זו אין לה תעלה. זאת אומרת, למכה זו אין רפואה, אין לה תעלה באדם, הוא בא ימות. אז הנה לנו שהמילה רפואה יש לה מילים נרדפות. המילה הראשונה, ארוחה. כי אהלה ארוחה לך, אהלה רפואה לך, אומר לנו הקדוש ברוך הוא. והמילה השנייה הנרדפת לרפואה זה תעלה. שמכה זו אין לה תעלה, אין לה רפואה. אם כך, כמה זה נפלא. בא מלאך רפאל, אומר לאברהם אבינו, בקיום מצוות המילה, עכשיו נהיית האדם השלם, יש לך שלמות פיזית מלאה, שלא לדבר על שלמות רוחנית. פירוש הדבר, כל המערכת עובדת, כל המערכת נעה בצורה הנכונה. וברגע שאברהם אבינו נקרא שלם, וכך אומר לו קודם בורא עולם, ותלך לפני ויהיה תמים, דהיינו שלם מושלם, קוראים מספר דברים. עכשיו יבוא מלאך שני, ויגיד לאברהם, בשנה הבאה שרה יולדת בן. עכשיו שרה תלד בן, מאברהם שהוא מושלם, אז ה-DNA של אברהם עובר עכשיו לדור הבא, ולדור אחרי זה. ולכן גוי נקרא אראל, יהודי שלא מהול, לא קוראים לו אראל, הוא לא מהול. אז אברהם אבינו, מה שאומר פה המלאך רפאל לאברהם אבינו, הוא מבשר לו שעכשיו הוא מושלם, שלם לגמרי. ולכן, דבר ראשון, שנה הבאה, שרה תלד בן, וגם הוא יהיה מושלם. נכון, אצל אברהם ברית המילה הגיעה בסוף חייו, כי הוא עבר את כל התהליך של הכרת בורא עולם, מאור כשדים ובארץ וכו', אבל הכוח הזה עכשיו עובר לדור הבא, שלאדם כבר בפוטנציה, כבר מהיום השמיני, מיום המלא, יש לו את הפוטנציאל להגיע לשלמות. אבל עוד דבר קורה, מגיע עוד מלאך ואומר לו, עכשיו, סדום הולכת להתהפך. סדום זה ההפך הגמור של אברהם אבינו. הצד השני לגמרי. אם אברהם לא היה שלם, ובורא העולם היה מחריב את סדום, מידת הדין הייתה אומרת, לאברהם גם מגיע קצת עונש, כי הוא לא שלם, הוא חסר עדיין. אז מה למה מנשים רק את סדום, ולאברהם לא נושאים כלום? אבל ברגע שאברהם נהיה מושלם, אפשר עכשיו להחריב את סדום. אבל בשעה שהולכים להחריב את סדום, צריך להציל את לוט. למה צריך להציל את לוט? כי לוט ממנו עמון ומואב, רות המואביה, בועז, דוד ומשיח, והגואל יביא לעולם ריפוי מושלם, תהיה רפואה שלמה לכל באי העולם. מי ממונה על כל הרפואות בעולם? זה המלאך רפאל. ותפקידו של המלאך רפאל להביא את העולם לרפואתו השלמה. והרפואתו השלמה חייבת לעבור דרך לוט, כי ממנו יצא הגואל האחרון. אז לכן, תחילת השליחות, לבוא לאברהם ולומר לו, אתה מושלם, על ידי המילה. והכוח, והמושלמות הזאת היא עכשיו תעבור לדורות הבאים. ולהמשיך את השליחות, ולהציל את לוט, שבעקבות זה בעתיד, העולם יגיע לשלמותו, לבריאותו המלאה, לרפואתו המושלמת. זה רק המלאך רפאל יכול לעשות. כי אם הוא לא יצליח להביא את העולם לרפואתו השלמה, אז אין לו זכות קיום. כל קיומו, כל שליחותו, כל משימתו, להביא את העולם לרפואה שלמה. לכן זה נעשה על ידו. וברגע שאברהם קיבל את הבשורה, את האמירה הזאת, את החיזוק האדיר הזה מרפאל, שעכשיו הוא מושלם, אז עכשיו גם מגיע לו את הארץ המושלמת, ארץ ישראל. וזה מה שחזל אומרים, מנין שלא ירשו ישראל את ארץ כנען מאבותיהם, אלא בזכות המילה. ונתתי לך ולזרחה את אחוזת עולם, מכאן שלא ירשו אלא בזכות המילה. על מנת כן ניתנה ארץ לאברהם על שימול, על כן ניתנה ליצחק ויעקב על שימול. על דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא ליהושע לימול את ישראל בעת שבאו להיכנס לארץ, שלמלא לא היו מעולים, לא היו יכולים להיכנס לארץ. אז השלמות שנוצרה בעקבות המילה, מאפשרת לנו לקבל את ארץ השלמות, את המקום המושלם, ארץ ישראל. וכאן, מיידית, נוצרת בעיה גדולה מאוד. המפתח לארץ ישראל, זה מכוח השלמות של האדם על ידי המילה, בא ישמעאל ואומר, רגע, רגע, אז גם לי מגיע, אני גם נימול. וחזל אומרים, נתן להם לבני ישמעאל חלק למטה בארץ הקדושה, בעבור המילה היא שבהם, ועתידים בני ישמעאל לשתות בארץ הקדושה, כשהיא ריקם, ואם יעקבו את בני ישראל מלשוב למקומם, עד שתכלה זכות האיש של בני ישמעאל, והעתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם, אז ישמעאל יש לו עוצמה אדירה, כי השלמות שהמצווה יוצרת, מילה, מאפשרת קניין גם בארץ. מי הדור, מי כמו הדור שלנו יודע איזה עוצמות יש לו לישמעאל. אז איך עומדים מול כזאת עוצמה? התשובה היא, המזבח השני שבנה אברהם, בין בית-אל ובין האי. מה זה קשור? איך זה קשור ביכולת עמידה מול ישמעאל? ההסבר הוא, כאשר הולכים לכבוש את יריחו, וכבשנו אותה, אומר יהושע, יריחו קודש להשם, לא ניגע בכלום. בהמשך, כל אחד יקבל בית מלא כל טוב, גורל המבטיח לנו, בתים מלאים כל טוב, הכל מוכן, אולי צריך להכשיר כמה כלים, אם לא קונים כלים חדשים, הכל מלא, מוכן ומסודר. אם כך, מה הביא את החן לקחת כמה שעונים תכשיטים מיריחו שאסור לקחת ממנה כלום? למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? אומר החן, ריבונו של עולם, אתה גדול, אתה אדיר, אבל עם כל הרספקט, אנחנו גם קצת קצת, אחוז אחד, אולי קצת פחות, שותפים בכיבוש יריחו. כי מה אמרת לנו לעשות? כל יום להקיף את יריחו פעם אחת. ביום השביעי, 7 פעמים. ולתקוע אחר כך בשופרות. והיה רעש גדול, והכל התחיל לזוז, והכל קרס. אז גם לנו מגיע חלק. אז יודם מגיע לנו, מגיע לי חלק, לקחתי קצת. ומעניין, כשבורא העולם אומר את זה ליהושע, מה הוא אומר לו? קום, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל, לא אחן, חטא ישראל, וגם עברו את בריתי, אשר ציוויתי אותם, לקחו את מן החרם, גנבו, כיחשו, שמו בכליהם, למה בורא העולם אומר את זה בלשון רבים? אומרים חז"ל, כי מה שעשה אחן, רצו עוד הרבה לעשות. ולא עשו כי פחדו. יש פה בעיית שורש. מה הבעיה? ודאי, אדם צריך להשתדל כל החיים. אבל אחרי שאדם משתדל, וזוכה במה שהוא רוצה ויותר, לא לשכוח לרגע, הכל בא מהקדוש ברוך הוא. הכל ממנו. אדם חכם, הצליח מאוד, מי נתן לו את החוכמה? אדם בידיו, פעל, עשה ויצר, מי נתן לו את היכולת להפעיל את הידיים? מי נתן לו את היכולת להפעיל את הידיים? בורא עולם. זאת אומרת, אחן בעצם בא ואומר, רגע הקדוש ברוך הוא, גם לי יש חלק, גם לי מגיע, גם אני פה חלק. אומר אברהם, לכזה מקום אני חייב להגיע. כי כשאברהם יוצא ממצרים, איך אומר הפסוק? ואברהם כבד מאוד, במקנה, בכסף ובזהב. אברהם עשיר בצורה מדהימה. אומר אברהם, יש לי בקשה אחת בורא עולם, שלא יהיה חס וחלילה רגע אחד שידמה לי, עשיתי, הצלחתי, פעלתי, זה אני. אני. אני חייב להגיע לשם, להתפלל שם, שאני אזכור שתמיד הכל, תן לו משלך, שאתה ושלך שלו, כאן נאמר במשנה באבות. זה מעניין, יוסף השליט במצרים, לבן השני קורא אפרים, אומרת התורה למה? כי אפרים היא אלוהים בארץ עוני, מבית האסורים יצא למלוך, תודה, אומר יוסף לבורא עולם דרך השם אפרים, אבל בעלי התוספות אומרים, ולמה קרא שמו אפרים? על שם האבות אברהם ויצחק, שנאמר בהם אפר, אברהם ואנוכי אפר ואפר, יצחק כאפר על גבי המזבח. אפרים, משמע שתי אפרות, פעמיים אפר. ולכן יקראו ישראל אפרים, שנאמר הבן יקר לי. למה יקר לי? כי השם הוא אפרים. של האדם, של העם. דהיינו, אומר יוסף, אני בכזה מעמד, עם עוצמה אדירה. אני חייב לזכור כל יום, כל רגע, הכל בא מבורא עולם. שיהיה לי בבית ילד שקוראים לו אפרים, וכל פעם שאני אקרא אפרים, תבוא רגע, אפרים בבקשה, תעשה וכולי, זה גם יזכיר לי להישאר עניו, לדעת מי נותן את הכל, על ידי מי מקבלים את הכל. ואומרת לנו הגמרא בחולין, דף פיתת, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. אומר רבי יוחנן, משום רב אליעזר ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא את דבריו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, בדברי אגדה, עשה אוזנך כאפרכסת, תקשיב לו, הוא אומר דבר נפלא, מה הוא מלמד אותנו? לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. אפילו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם. נתתי לגדולה לאברהם, אמר ואנוכי עפר ואפר, למשה ואהרון, ואנחנו מה? לדוד, אני תולד ולא איש, אבל עובדי כוכבים אינם כן, נתתי גדולה לנמרוד, מה הוא אמר? אבא נבנה לנו עיר, לפרו, מי השם אשר ישמע בקולו, סנחריב, כי בכל אלוהי הארצות, אני נבוכדנצר, אעלה על במותי אב, וכך הלאה. זאת אומרת, זה המפתח. אם כך, בואו ונראה כמה זה נפלא. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ט"ז, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו. כל חולה רואה אותו מיד מתרפא. אחרי שאברהם יהיה מושלם, הייתה לו אבן על הצוואר. מי שהיה חולה ראה והתרפא. למה דווקא על הצוואר? למה הוא לא תלה את זה באיזה מקום שכולם יבואו לשם? או במקום אחר? כי מה מיוחד בצוואר? לא רק שהוא מחבר בין הראש לגוף. הצוואר מאפשר לנו לדבר, וכשאנחנו מדברים, אנחנו משתמשים במילה ועוד מילה. מילה זה לא רק ביום השמיני לתינוק, מילה זה גם עוצמה של דיבור. רבי עקיבא אומר, ארבע אורלות הם, אורלת האוזן, שנאמר הרלה אוזנה משמוע, אורלת השפתיים, משה אומר, אין אני הרל שפתיים, אורלת הלב, בכל בית ישראל, הרלי לב ואורלת הגוף. שאדם, יש לו את היכולת להקשיב לשני, דהיינו, הסיר את אורלת האוזן, להרגיש את השני, הסיר את אורלת הלב, אז גם הדיבור הוא בלי אורלה. אז המילה היא מילה שבונה, מילה שמחזקת, מילה שמשפיעה, מילה שמרוממת את האדם. זה המשמעות הכוללת של מילה. זאת התשובה שיצחק נתן לישמעאל. אצלך המילה התחילה ונגמרה באותו יום, בגיל 13. אצלנו היא מתחילה בשמונה ימים, היא נמשכת כל החיים, כי הסרת האורלה היא גם מהשפתיים, מהאוזניים ומהלב. את זה לכהן. אתה ישמעאל, מתפוצץ. המטרה שלך זה להתפוצץ ולפוצץ איתך עוד אחרים. אצלנו זה לחיות מתוך מסירות נפש. לא לחיות מתוך התאבדות. חיים דמיוניים. לפעמים זה מגיע גם למסירות הגוף, אבל היסוד הוא חיים כולכם, חיות. ולכן בכל ברית, לפי חלק מהקהילות, מיד שמלאים את התינוק ואומרים את הברכות במילה, מברכים את התינוק מיידית. כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים. ושוב, לאחר קריאת השם, כמה דקות מאוחר יותר. מדוע פעמיים? כי מיד, בתום הברית, בעשרת אורלת הגוף, אומרים, כשם שנכנס לברית, יסיר את אורלה מגופו. ייכנס לתורה, יסיר אורלה מהשפתיים. חופה, יסוד של בית, השמיעה של אחד לשני. ומעשים טובים, יסיר את אורלת הלב. התשובה שיצחק נתן לישמעאל. ושוב, לאחר קריאת השם. אם כך, אנחנו מבינים עכשיו, המזבח הגדול הזה, איפה הוא נמצא? בין בית אל ובין העי. למה אין לנו אפשרות להגיע להתפלל שם? כי התפילות שלנו בכל מקום, והדיבור שלנו, בלי אורלת השפתיים, כי אוסרנו את אורלת האוזניים והלב, יקרב אותנו לבית אל, וירחיק אותנו מהעי. בכוונה המקום לא ידעו, כי זה בידינו. בידינו פירוש הדבר להתקרב לדרך העולה בטל. על ידי הסרת העולה מהשפתיים, שהיא באה לידי ביטוי אם קודם מסירים את העולה מהאוזניים ומהלב. ואם ככה תראו כמה זה נפלא. איך? כי ברגע שאדם מסיר העולה מהאוזניים ומהלב הוא מקשיב לשני. הוא לא מקשיב רק לעצמו. הוא מרגיש את השני. הוא לא מרגיש רק את עצמו. יש בו מידת ענווה. ולכן אומרים חז"ל ביאלקוט שמעוני, בישעיהו פרק נ"ט, שנו רבותינו, בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש, והוא משמיע להם לישראל ואומר, ענבים, ענבים, הגיע הזמן גאולתכם. מכוח מה? מכוח הענבה. וממשיכים חז"ל ואומרים, שנו רבותינו, עתידים אבות העולם לעמוד בניסן. ואומרים לו, אפרים, משיח צדקנו. מעניין איזה שם? אפרים, משיח צדקנו. אף על פי שאנו אבותיך, אברהם, יצחק, יעקב, ואמותיך, שרה, רבקה, רחל ולאה, אבות, האומה, אתה טוב מאיתנו, שסבלת עוונות בנינו, עברו עליך מידות קשות ורעות, מה שלא עברו על ראשונים ועל אחרונים, היית שחוק ולעג באומות, ישבת בחושך, וכל פעם רצית כבר לבוא, ועצרנו בעדך, שמה, אין דעתך נוחה מהם, אולי אתה מחליט לא לגאול אותם, אמר להם, אבות העולם, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, בשביל בניכם, שיהנו מטובה זו, שהשפיע הקדוש ברוך הוא לישראל. אומרים לו אבות העולם, אפרים משיח צדקנו, תנוח דעתך, שינחת דעת כולך ודעתנו. לא, עשיתי זה בשבילכם, בשביל ילדיכם. הוא נקרא אפרים, הענבה מפתח לגאולה. השלמות יוצרת את ההמשכיות. ולכן, אומרים לנו חז"ל, אמר רב יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים אילו באילו. מלך פרס מתגרה במלך ערבי, הולך מלך ערבי לארם, ליטול עצה, חוזר מלך פרס, מחריב העולם, והאומות מתרעשים, מתגל, מתפחדים, מתבעלים, נופלים על פניהם, ויוחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבעלים, לאיכן נבוא, לאיכן ילך? אומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתיירו, כל מה שעשיתי לא עשית אלא בשבילכם, מפני מה אתם מתיירים? אל תתיירו, הגיע זמן גאולתכם, לא כגאולה ראשונה שאחריה היה צער ושיעבוד מלכויות, כגאולה האחרונה שאין בה צער ושיעבוד מלכויות. אז הנה לנו, אנחנו רואים עד כמה השלמות יוצרת את אותה המשכיות, כי עליך הורגנו כל היום אומרים חזל, זוהי מצוות מילה, שיוצרת השלמות ומאפשרת לנו לחיות בארץ השלמות, ולעמוד מול הזכות הזמנית של ישמעאל. ולכן, מה הנביא ואומר לנו? תשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר. הענבה, שזה האפר, חילוף האותיות, יוצר את המילה פאר, את הכתר, את המלכות, את השלמות. לכן חתן, ביום חתנותו, מניחים לו אפר על ראשו. זכר לחומן, מדוע דווקא? אז הוא נהיה מלך, אתה רוצה למלוך כל חייך. תמיד תזכור את הענבה. אם ככה, הנה אנחנו רואים עד כמה שאנחנו לומדים את הפרשה הזאת, בין בריתו של היהודי הראשון אברהם אבינו, לבריתו של היהודי הראשון שנימול בשמונה ימים יצחק אבינו, שבעצם המילה זה מושג רחב יותר, המילה מגיע עד לדיבור שלנו. אנחנו הרי אומרים לקדוש ברוך הוא אמור מילה, ככה אמרנו לו בימים הנורא, אמור מילה, איזה מילה רוצים שיגיד צלחתי? אומר לנו הקדוש ברוך הוא גם כן, אמור מילה, תגיד מילה טובה. וחזל אומרים את זה במפורש, לשון חזל, אומרים לנו חזל, כמו שנענש אדם על מילה רעה, כך הוא נענש על מילה טובה, שבא לידו ויכול לומר ולא אמר, יכול לומר ולא אמר, שהדיבור מתקן למעלה ולמטה, וכולו בקדושה. אז הנה לנו, דרך ההתבוננות בסוגיה הזאת, ניקח באמת את ההיבט הזה שחזל מלמדים אותנו, על עוצמה של מילה, על מהותה של המילה מילה, ואז מכוח זה נזכה באמת, לאותה קריאה, ענבים ענבים הגיע זמן גאולתכם, עוד בזו השנה, ונזכה באמת, שבורא עולם יהפוך את כל הצער ואת כל היגון, לפאר, לשמן ססון, לתהילה, מעטה תהילה, תחחו ערכאה, ונזכה באמת להיות מתה השם להתפאר. זה מה שחזם מלמדים אותנו. נראה כך את הדברים, אז בסייעתא דשמיא, נזכה באמת עוד בזו השנה, כבר בראשיתה, למילוי משאלות ליבנו לטובה, כאיש אחד בלב אחד, ולגאולה השלמה.